טוב, שלום עליכם. אני מתנצל כל הציבור היקר על האיחור. הגעתי משור אחר בתל אביב והיה קצת עומסים, אז סליחה, סליחה. אני ברשותכם הייתי רוצה לדבר היום כמובן על חג פסח, אבל גם כן מתוך ההקשר והזיקה לפרשת השבוע, שיש קשר עמוק מאוד בין חג הפסח לבין פרשת השבוע שלנו. פרשת השבוע שלנו, פרשת מצורע, מדברת על מישהו שהוא מוציא רע, דהיינו כמו שחז"ל מלמדים, מישהו שהוא מדבר לשון הרע. והעניין של דיבור לשון הרע זה למעשה פגם, אף על פי שזה למראית העין נראה שאדם מדבר, מה הוא כבר עשה? הוא סך הכל אמר כמה מילים. לכאורה זה נראה הרבה פחות חמור מאשר אדם שעושה מעשים רעים. אבל אנחנו רואים שיש התייחסויות חמורות מאוד לעניין של לשון הרע, חמורות מאוד. והדבר הזה בעצם נובע מכך שכוח הדיבור הוא מטעה. אנחנו יכולים לחשוב שכוח הדיבור הוא לכאורה חלש ופחות מכוח המעשה, אבל באמת כוח הדיבור, וזה האור הגדול והעמוק שהופיע בפסח, ועל זה אני רוצה בעזרת השם לדבר, כוח הדיבור באופן פנימי הוא גדול יותר מאשר כוח המעשה. נכון שהמעשה הוא חשוב עד מאוד, כן, בלי להוריד כי הוא זה, אבל להבין שבכוח הדיבור תמון דבר עוצמה אדירה מאוד, ואני אבין לזה ראייה פשוטה לגמרי. אנחנו יודעים במשנה בפאה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר בקורבנות, לפחות אמורים להגיד את זה כל בוקר בקורבנות, כן, אלו דברים שאדם אוכל פירותיה בעולם הזה וכן קיים את העולם הבא. והמשנה מסתיימת ובתלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה נעשה בדיבור, זה העניין של כוח התורה. אדם מדבר דברי תורה, כן, אשר כשנו אתם מסיבנו לעסוק בדברי תורה, על דברי תורה, זה נקרא לשון דיבור. אנחנו רואים שהתורה מתייחדת בדיבור, אותו דבר כוח התפילה הוא כוח הדיבור. אז רואים כאן איזושהי סגולה מיוחדת, מצווה מאוד העליונה, מצוות התורה, עניין התורה, שדווקא מתייחד בכוח הדיבור. מכאן אנחנו למדים שכוח הדיבור, שלא נטעה, הוא תומן בחובו משמעות רוחנית מאוד 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 עמוקה. ולמה אנחנו עלולים לטעות בדבר הזה? בגלל שאם אנחנו מסתכלים על כוח הדיבור המורגל אצלנו, כפי שנראה לנו בחיים הפשוטים שלנו, אז כוח הדיבור הוא נראה בעצם רק איזושהי הכנה לקראת הדבר בעצמו. אני מדבר, אני מתכנן, אני רוצה להגיד מה אני הולך לעשות. כמו שאנחנו גם רגילים, משפט כידוע, אמור מעט ועשה הרבה. כן? אבל יש דיבורים שזה, הדיבור הרגיל שלנו כזה, או שאנחנו מתארים דברים שקרו, או שאנחנו מדברים על דברים שאנחנו מתכננים ורוצים לעשות. אבל הכל זה הכנה והכשרה לקראת המעשה. בעולם החומרי, בעולם הרגיל, בעולם החוש, המחשבה היא בעצם תוכניות. הדיבור זה לספר את התוכניות, והמעשה זה לעשות בפועל. אף אחד לא ירצה שלא יודע מה, קבלן יביא לו תוכנית אדריכלית, אדריכל יביא לו תוכנית אדריכלית, תגיד לו, הנה, הבאתי לך את הבית. אז תגיד לו, מה זה בית? זה תוכניות, הוא אומר, זה בית בסוד המחשבה. זה יותר גבוה. מחשבה, אדוני יקר, תביא לי בית למעשה, מה אתה מביא לי דיבורים, מה אתה מביא לי תוכניות, אני רוצה מציאות. וזה נכון לגבי כל רבדי העולם הזה. אבל העניין בקודש הוא לא כך. בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבעם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהבל פיו. כוח הדיבור האלוקי זה כוח שמהווה ויוצר את המציאות. ויותר מזה, אפילו למעלה מזה, כוח המחשבה האלוקית היא עוד יותר פועלת ועוד יותר יוצרת, כמו שנרמז בראשית ברא אלוקים, אומרת הגמרא בראש השנה, בראשית נמי מאמר הוא, זה גם מאמר. מה זה בראשית? הוא מתרגם ינתן בחוך, בחוכמתה. דהיינו שעלה במחשבה אצל הקדוש ברוך הוא, כותב, מביאים את זה בשם הרמק. הוא אומר, אל תחשוב שמחשבת מחשבתו של הקדוש ברוך הוא היא כמו מחשבת האדם. שמחשבת האדם כשהוא חושב על דבר מסוים לא קרה בזה מאומה. אבל מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, ברגע שעלה הדבר במחשבתו, נצטייר אותו דבר בהוויה רוחנית, דקה ואצילית, נבראה בבריאה רוחנית. המחשבתם של ישראל קדמה לכל, כמו אומרים חז"ל, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חשב על ישראל, ישראל נוצרו במחשבה, עלו במחשבה זו יצירה ממשית. של מה? של הנשמות שלנו, הזכות והאציליות. ואחר כך הקדוש ברוך הוא בא ודיבר, והדיבור זה גילוי של המחשבה. זה אותו רובד נסתר של נשמות נסתרות יצאו והתגלו, וביום האלוקים המאמרים זה סוג של, כמו שהמחשבה שלנו זה גילוי של הדיבור, זה גילוי של המחשבה. כך כשהקדוש ברוך הוא דיבר אחר כך בעשרה מאמרות נברא העולם, זה בעצם להוציא מהאלם אל הגילוי, ורק אחר כך הגיעו הדברים לידי העשייה. כמובן אצל הקדוש ברוך הוא הדיבור הוא כבר היה במדרגת העשייה, לכן השם ברוך שאמר והיה העולם. אז כאן אני נוגע רק ממש בקצה חוט, בעזרת השם אנחנו נדבר יותר בנחת בסוגיה, אבל רק רציתי להראות שכוח הדיבור הוא כוח מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מרכזי, וזה למעשה האור הגדול שאיר בפסח. לא סתם לפסח קוראים פסח, אומר הרי הקדוש פסח, הפה מדבר. וכל הגלות מסתובב סביב שמשה רבנו אומר, אני כבד פה וכבד לשון, איך אני אדבר? הרעל שפתיים, כבד פה וכבד לשון, לא יש דברים אנוכי, וכו'. כל הקושי של הדיבור של משה רבנו זה ביטוי בעצם משהו עמוק יותר. לא רק של משה, של עם ישראל כולו. עם ישראל זה עם שיש לו כוח של דיבור, והדיבור היה בגלות. כך כתוב שהגלות נמשלה לאילמות. כמו שנאמר, כמו נרמז בפסוק, כרחל לפני גוזזיה נעלמה. זה פסוק. רחל היא רומזת לעם ישראל, רחל וחלה אשר בשם את בית ישראל. ומה זה הגלות? שעם ישראל נמצא באילמות. עם ישראל לא יכול לדבר. עם ישראל לא יכול להופיע את האמת שלו, את האור שלו, בתורה, בתפילה, בהופעה של דברים אמתיים. לכן אנחנו מתפעלים בראש השנה, ופתחון פה למייחלים לך. שיהיה פתחון פה. זה נקודה שקשורה למציאות הדיבור. לכן, כשנגאל דיבורם של ישראל, עוד רגע אני אסביר את זה, ארחיב את זה קצת יותר, כשנגאל דיבורם של ישראל, בעצם אנחנו מבדים את הגאולה, זה העניין של פסח. אז בלי נדר, אני אגיע לזה בצורה יותר מסודרת. רציתי רק לגעת עכשיו בתמצית העמוקה של העניין, אבל לפני כן אני רוצה להתייחס כמה מילים למצורע. ומתוך כך נגיע לפסח. המצורע, אנחנו בפרשת מצורע כבר מדברים על סדר הטהרה של המצורע. אני רוצה רק לגעת ממש בנקודה אחת פה. הנקודה הזאת, שהתורה אומרת, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והוא אמר אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. ואז מכאן ואילך, התורה כבר מפסיקה לקרוא לו מצורע, כמעט. היא קוראה לו בשם אחר. היא אומרת, ואיזה על המתאהר מן הצרעת שבע פעמים, וחיבס המתאהר את בגדיו, כן? והעמיד הכהן המתאהר את האיש המתאהר ואותם, וכו' וכו'. למה מפסיקים לקרוא לו מצורע בהמשך, וחיפר על המתאהר מתאומתו, ונתן לתנוך אוזן המתאהר הימנית, כן? למה התורה שינתה את מצבע הלשון ממצורע למתאהר? האיש הזה מובא אל הכהן. מי זה האיש הזה? אחד שדיבר לשון הרע, אחד שהסתכל בצורה רעה ומקולקלת על המציאות, הסתכל בצורה רעה על אחרים והשתמש בכוח הדיבור שלו כדי לפקוע באחרים, לדבר שרה, לדבר לשון הרע, לדבר רכילו, לדבר בגנות של חברו, לזהם וללכלך את העולם ולפגום גם כן בקדושת פיו של האדם. כי כדי שיזכה האדם שרוח השם תופיע בדיבור שלו, הוא צריך לשמור על טהרת הדיבור, שלא יקלקל אותו ולא יזהם אותו בדיבורים. זה פעם מישהו אמר בשם הארי הקדוש, שאם אדם ישתוק 40 יום יזכה לרוח הקודש. אז אני חושב שזה כתוב איזשהו מקום בארי. אז מישהו אמר שהסיבה היא פשוטה, בגלל שהוא לא דיבר לשון הרע 40 יום. אז זה העניין, אדם שלא דיבר לשון הרע 40 יום יזכה לרוח השם, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני. אז פה הוא דיבר לשון הרע, וכשהוא בא אל הכהן, אז הכהן בעצם עושה לו תהליך של תיקון, והתהליך של התיקון הזה מתבטא בכך שהכהן, כשהוא בא אל הכהן, הכהן קורא לו מתאהר. מה זה אומר כשהוא קורא לו מתאהר? הוא מדבר בשפה נקייה. הוא לא אומר לו אתה מצורע, הוא אומר לו אתה מתאהר. אתה אדם שצריך טהרה. בעצם הוא מכבד אותו. הוא מלמד את זה מה שהוא לא ידע לעשות לאחרים. הוא לא חיבד אחרים. הוא ראה גנות של אחרים והדביק להם תווית. אבל הכהן, שהוא מסתכל עליו, הוא רואה את הגנות שלו. הוא תמה. הוא מצורע. אבל הוא לא קורא לו תמה ומצורע. הוא קורא לו אתה מתאהר. אתה צריך להתאהר. אתה מישהו שזקוק להתעלות ולהל. הדיבור, הביטוי הזה, השפה הזאת היא שפה בעצם שיש בה רגישות, יש בה כבוד. יש בה עין טובה, זה הכוח של הכהן, לא סתם טהרת נגעים דווקא הובאה אל הכהן. הרי ידוע שבדרך כלל בכל דיני התורה, אם יש לה בן אדם שאלה הלכתית, הולך לתלמיד חכם. כן, כי בין דין לדין, בין נגע לנגע, דבר הלבוא בשמיך, וגם אתה ועליתה, כן? אל השופט אשר יהיה בנהם, או אל הכהן, אל הכהנים, או אל השופט אשר יהיה בימים מהם. כהנים הם היו הרבה פעמים מורי ההוראה, ירו משפטיך ליעקב, והיו הולכים לכהנים, או אל השופט. תלמידי חכמים בישראל, דיינו, אנשי תורה, הם הכתובת לכל שאלה הלכתית, מי שיש לו שאלה באיסור, לא יודע מה, בבשר בחלב, הוא הולך לתלמיד חכם, לא צריך דווקא לכהן. למה בצרת הוא הולך לכהן? בגלל שהפגם שלו היה פגם של ראייה, של הסתכלות, שהוא הסתכל שלילה אצל השני, ומתוך כך הוא דיבר שלילה, וכוח הכהנים לכל מראה עיני הכהן, הכוח של הכהנים זה לראות את הטוב. זה לראות את הפנימיות הטובה של האדם, ומתוך כך לסנגר ולדבר טובה על עם ישראל. זה היה אהרון כהן. איך אהרון אוהב שלום ורודף שלום, עסק בלראות את הטוב שבכל השני, לכן הוא ידע ליישב קונפליקטים, לחבר בין אנשים, לגרום שיהיה דיבורים טובים אחד עם השני. זה למעשה הכוח של הכהנים. לכן אדם שפגם בהסתכלות, בעין שלו, ופגם מילה בדיבור שלו, הוא הולך למישהו שמלמד אותו איך להתייחס נכון למציאות. איך להסתכל בצורה טהורה ונקייה על העולם, ומתוך כך לדבר בשפה נקייה וטהורה. וזה בסיס מהותי להשראת שכינה. זה בסיס מהותי לזה שיתגלה עלינו רוח השם. השלה הקדוש מביא איזה מובא במדרש, שאחד מהסיבות שעם ישראל זכה לצאת ממצרים, שאמרו מצרים, זה בגלל שלא דיברו לשון הרע. לא דיברו, היו נקיים בדיבור שלהם. מתוך הנקיות בדיבור הזה זכו לגאולה. אז זה למעשה העניין, הבסיס שאנחנו רואים כאן, אנחנו זורים להקיע לפרשה, שכל העניין שלה, יש פה כמה דברים, עץ ארץ, ניתולת ואזוב, יש הרבה מה לפרט כאן בתהליך התארה הזאת, אבל כל כולה מכוונת לתארת הדיבור. האזוב זה הענבה שמתבטא, אני אזוב, אני אזוב קיר, הוא נצמד לקיר. הענבה זה בעצם נקודה שבה, למה שאני אשפוט אותו, אסתכל לה ועין לא טובה. הגסות הרוח היא יוצרת איזה מבט שלילי על אחרים, ביקורתי, עוין, ומתוך כך זה יוצא גם בדיבורים לא טובים, הענבה הזאת. עץ ארץ זה דווקא הגבורה של האדם שיתאפק וישמור על עצמו, כי לפעמים אדם יש לו איזה משהו על הלשון שהוא רוצה להגיד, והדיבורים הם מייצרים כל מיני אנרגיות וזה, ומספר, אז יהיה צחוק בין החברים וכו'. הוא יודע להיות גיבור ולשמור על עמוד השדרה שלו, זה העץ ארץ שומר. מים חיים קשור לזה שהוא לוקח מים חיים. המים החיים זה, זה, זה נקודה של, של, של חיבור אל, אל, אל עומק פנים, אל אור פנימי. בכל מקרה יש פה הרבה מה, מה לפרט בדבר הזה. בכל מקרה, מה זה? בכל מקרה, אז זה התארה של המצורע. אני רוצה מתוך הדבר הזה להגיע לעניין של פסח. מה למעשה תמון בפסח? פסח זה כל החג כולו מסתובב סביב הפה. יש לנו בפה מה דברים שקשורים לאיסורי אכילה או מצוות לאכול, כן, לא לאכול חמץ, יש לנו מצוות של לאכול מצה, לאכול קורבן פסח, לאכול מרור, ויש לנו מצווה לספר ביציאת מצרים. הדברים קשורים אחד לשני, כי למעשה כשהאדם, האכילות, כשהאדם אוכל, לשמור על ה... כן, יש שאלה ידועה, מפורסמת, איך זה שהפה זה איבר שמשמש לשני דברים כל כך שונים? בדרך כלל העיניים רואות, אוזניים שומעות, כן, ידיים אתה משתמש בה לכתוב, אבל הפה הוא משתמש גם לאכילה וגם לדיבור. זה נראה שלמה שני דברים שלא קשורים אחד לשני בכלל, האכילה והדיבור. איך זה ששניהם באים ביחד? אז התשובה לדבר, נראה לך שזה לא קשור אחד לשני, אבל זה קשור בצורה מאוד עמוקה. והעניין בזה הוא למעשה שהאכילה היא פעולה בעום שלה, היא פעולה של אילוי של הבריאה, שאדם, כמו שכתוב, שהמאכל, אדם אוכל, ועל ידי האכילה בעצם זה הופך להיות חלק ממנו. המים שותים זה הצמחים, הצמחים אוכלים את בעלי חיים, בעלי חיים האדם, וככה יש פה סולם של התעלות, עד שאדם בעצם מעלה את הבריאה, זה שלשלת של אילוי מלמטה למעלה. והדיבור, במובן האלוקי שלו, שעוד רגע נסביר, זה פעולה מלמעלה למטה, שדבר השם שמיים נעשו. אז עם ישראל, העניין המיוחד בישראל שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. דיינו שהעניין המיוחד של עם ישראל זה לחבר ולקשר שמיים וארץ. מצד אחד לראות את הערך האלוקי שבנבראים ולהעלות אותם, וזה העניין של האכילה, ומצד שני להתחבר למחשבות, לאור השם העליון, ולגלות אותו בעולם, וזה סוד הדיבור. הפה הוא המפתח בין הפנימיות לחיצוניות, כמו שהמהר"ל אומר, שהאיבר היחיד, למה אנחנו אומרים מכל לשון? כי האיבר היחיד שהוא גם פנימי וגם חיצוני, זה הלשון. הוא גם איבר פנימי והוא גם יכול לצאת החוצה. התנועה הזאת בעצם מבטאת את המהות של עם ישראל, שעם ישראל מצד אחד שייכים בנשמתם, כך כתוב בספרים, שהמלאכים הם רק רוחניים, וכל הנבראים האחרים הם רק גשמיים. ישראל יש בהם את החיבור הזה, את החיבור בין הנשמה האינסופית האלוקית לבין הגוף הממשי שנמצא בעולם הזה הגלוי. ואם נשים לב, חוליה, נקודת החיבור הזאת המיוחדת בין הנשמה לבין הגוף כתובה איפה? בבריאת האדם. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. זה הגוף, זה החלק החיצוני. ויפח באפיו נשמת חיים. זאת הנשמה, זה הממד האלוקי. ומה התוצאה של זה? ויהי האדם לנפש חיה. תרגם אונקלוס, לרוח ממללה. רוח ממללה זה התוצר של נשמה וגוף. שיש פה איזושהי נקודה של הנשמה היא מחשבות קודש, היא מימדים אלוקים, אבל נשמה לבד היא מרחבת בשמיים. כשהיא באה לגוף, היא בעצם יכולה להתגלות, לגלות את האור. ואיך זה מתגלה? על ידי מתיאות הדיבור. כל העניין של רוח ממללה זה בעצם הביטוי לחיבור בין נשמה לבין גוף. לכך שרוח השם מופיעה עלינו ומתגלת על ידינו בעולם, על ידי כוח הדיבור שהקדוש ברוך הוא נתן בנו. אז אם כן, לאור הנקודה הזאת, לאור ההבנה הזאת, לכן אני אומר, זה הקשר בעצם בין פסח, בכל המצוות של פסח, בין האכילה לבין הדיבור. כי האכילה היא בעצם, שאמרנו, אתה לוקח את הגשמיות, ואתה מרים אותה. כתוב בספרים הקדושים, שמאכל, הארי אומר, אני חושב, מאכל זה אותיות מלאך. דהיינו שאדם לוקח דבר גשמי ואוכל אותו, ועל ידי זה הוא לומד תורה ומתפלל, זה נותן כוח לחדש חידושי תורה, שעל ידי המצוות שהוא עושה נבראים מלאכים. יוצא שבעצם מה שהיה בהתחלה מאכל, התעלה, נהיה מציאות רוחנית. זה העלייה מלמטה למעלה, מצד אחד. וזה התפקיד שלנו, לקחת אחריות על כל הבריאה ולרומם אותה ולהעיר אותה, וזה מתבטא בסוד האכילה של פסח. שאתה אוכל, אתה מתקן המציאות, אתה אוכל אותה, ואתה נזהר מהחמץ, שלא לאכול דברים לא טובים, אתה מעלה את המציאות מצד אחד. מצד שני, אנחנו משפיעים שפע של תורה, שפע של אור, שפע של קדושה, על ידי מציאות הדיבור, שזה בעצם מצוות המגיד. לכן כל הפסח סובב סביב נקודת הפה. זה הקשר הגדול בין זה לבין פרשת מצורע. ההפך הגמור, לכן לא סתם, כי אני לא חושב שיש לב, מהתורה שיש לו תוצאה כל כך חריפה מבחינת סדר התיקון של הבן אדם, שזה לסגיר אותו מחוץ למחנה, תם את המי יקרא, בגדיו יופרו, זה ביזיון, אי אפשר תאר אותו, זה ביזיון נורא. איזה ביזיון יש בדבר הזה שהוא צריך להיות בקצה המחנה? קודם כל זה שהצרת היא פשוט מופיעה לו על הגוף, הוא לא יכול להסתיר את זה, כולם רואים, הוא צריך להיות בקצה המחנה, והוא צריך להגיד שהוא תמה, אל תתקרבו אליי. וגם דברים יכולים להיות גם קשים, זה הבית שלו צרה, כך צריך לנטות את הבית, זה בכלל מחירים רציניים. אבל יש כאן איזשהו משהו כאילו, אם אדם לא מכבד אנשים, כנראה שהוא איבד את תחושת הכבוד שלו, אז הוא צריך לעבור תהליך של המון המון ענווה. זה תהליך של בושה גדולה, אבל הבושה היא בעצם מלמדת אותך, מלמדת את הבן אדם, שידע מה זה נפש, מה זה בן אדם, מה זה כבוד, מה זה מילים, כמה זהירות צריך להיזהר בכבוד של בני אדם. כי יש לבני אדם הוויה רוחנית, לא, הם לא רק, זה, יש פה מישהו, יש פה בני אדם, תכיר אותם, תאריך אותם. זה התהליך הזה, זה כל כך חמור, ההשלכות של הצרת, שזה מלמד כמה שכוח הדיבור הוא כל כך חשוב ומשמעותי. אפילו ברובד הגלוי, לפני שנכנס לרובד הרוחני, ברובד הגלוי, חיים למומת ביד הלשון, אפשר להרוס אנשים, אפשר לפגוע, והיום לצערנו הרב, ברגע שיש את כל היכולת הדיבור בדור האחרון, שיש לכל בן אדם, כלי הדיבור שיש לכל אחד מאיתנו, הוא כלי אדיר. האדם יכול, פעם בן אדם היה מדבר, באפת לטה, יכול לפני שלושה מדבר, לפני ארבעה, היום בן אדם יכול לדבר, בן אדם פרטי יכול לדבר לעשרות ומאות אלפים. עם הרשתות החברתיות וכל הדברים האלה, כמה צריך להיזהר בדבר הזה, כמה צריך להיזהר שלא חס ושלום לשפוך דמים. בזה שאדם צריך מאוד מאוד לשים לב לכוח הדיבור שיש לו בזהירות ורגישות כלפי הזולת. זה בסיס מאוד מאוד מהותי לתיקון עולם. טוב, עכשיו מתוך זה אני רוצה להתקדם קדימה, להיכנס לתוך העניין של פסח. נקודה של פסח, אני רוצה להתבונן בכוח הדיבור של עם ישראל, כוח הדיבור של ליל הסדר, בסיפור המגיד. אני רוצה ברשותכם להתעמק במינוח מסוים שהתורה נוקטת, שהתורה אומרת, על סיפור יציאת מצרים. התורה מדברת על סיפור יציאת מצרים בכמה מינוחים. אחד זה סיפור, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. השני זה, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, זה הגדה. אבל יש כינוי אחד מאוד מיוחד שמופיע בצורה דקה, וזה מה שכתוב, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת בארץ מצרים. לחם עוני, אז פירוש אחד בגמרא, זה לשון עניות, עני, אבל פירוש שני בגמרא, שמואל ותנא קמא שם בברייתא אומר, לחם עוני, לחם שעונים עליו הרבה דברים. לחם שעונים עליו הרבה דברים, והמפרשים מביאים את זה, זה ממה שכתוב במקרא ביקורים, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, לומדים משם עוני לשון וענית ואמרת. תענה ותגיד. אז השאלה היא, למה בעצם התורה בוחרת לקרוא להגדה של פסח בכינוי לענות? כן, וענית ואמרת. מה תמון בדבר הזה? יש פה בעצם, נשים לב, כל מינוח בתורה הוא מדויק, הוא לא סתם. התורה נוקטת בלשון מדויקת ואומרת לנו להגדה של פסח היא קוראת ענייה. אתה עונה. מה אתה עושה כשאתה אומר את הגדה של פסח? אתה עונה את הגדה של פסח. עונה הרבה דברים. מה המשמעות של, למה התורה בחרה בדבר הזה? אז אני חיפשתי את הפירושים למילה לענות, וענית ואמרת גם כן מקרא ביקורים. זה נושא רחב, מקרא ביקורים ו... והגדה של פסח קשורים אחד לשני בצורה מאוד עמוקה. כל הגדה של פסח בנויה מהפסוקים של מקרא ביקורים. זה נושא בפני עצמו לשיעור, אני לא רוצה להתעכב על זה עכשיו, אני רוצה יותר להתעכב על הנגזרת של זה. כל, יש קשר גדול, וענית ואמרת ולחם עוני, הענייה, זה לא סתם נמדו מזה לזה, זה מאוד מאוד קשור אחד לשני מבחינה מהותית. לצורך העניין אנחנו לומדים את הפסוק, את ה... וענית ואמרת, סליחה, לחם עוני לשון עניה, מה תמון בדבר הזה? אז יש בזה חמישה פירושים, ואני רוצה להתבונן בהם ולראות דרכם בעצם את האור המיוחד של פסח ואת הפעולה הגדולה שאנחנו פועלים בלילה הגדול והקדוש הזה, לאור המבטים השונים בדבר הזה. הפירוש הראשון, וענית ואמרת, על זה, אז וענית ואמרת, אומר רש"י, וענית, דורשים איזה חז"ל, בכל רם. להגיד בכל רם. גם ממילא אותו דבר בפסח, ממילא לחם עוני שעונים, משמעות הדבר שאומרים בכל רם. מה תמון בדבר הזה שצריך להגיד בכל רם את ההגדה של פסח? התשובה לדבר זה פרסום מניסה. לפרסם. אל תגיד בשקט, תפרסם. יש לך תפקיד לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. פרסום מניסה זה דבר מאוד מאוד מרכזי בליל הסדר, שיש לנו, תקנו כנגד זה 4 כוסות, שתהיינם זה פרסום מניסה כמו שכתוב, 4 כוסות, כנגד 4 לשונות של גאולה. יש פה, שוב פה, אומרים את מצד הדיבור, 4 לשונות של גאולה, ואתה צריך להגיד אותם. איפה אנחנו אומרים אותם? אנחנו אומרים אותם בהגדה של פסח, כתוב, וירא אותנו מצב היעננו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ויוציאנו למקום הזה, וכולי, וכל הביטוי של מה שהשם פעל, אנחנו אומרים את זה בפסוקים האלה, בעצם חוזרים על הלשונות של הגאולה, שהקדוש ברוך הוא גאל, אנחנו מספרים את הדבר הזה ומודיעים את זה בכל. מה המשמעות של פרסום מניסה? למה פרסום מניסה זה דבר כל כך חשוב? כתוב בהלכה, גם בארבע כוסות של יין, וגם בהדלקת נרות חנוכה, שזה נלמד מזה, זה פרסום מניסה, כתוב שזה כל כך חשוב לקיים את המצוות האלה, אפילו אני שמתפרנס מן הצדקה, עם קור כסותו ויקנה בזה יין ל4 כוסות, ויקנה בזה שמן להדליק נרות חנוכה. אפילו אני המתפרנס מן הצדקה. מה רצו ללמוד בדבר הזה? אז כאן צריך לדעת, למעשה, שפרסום האיניסה זה דבר שנוגע בעומק עומקים של כל השליחות שלנו בעולם. עם זו יצרתי לי, תלתי ספרו. כשאנחנו באנו לעולם, המהות שלנו, השליחות שלנו, התפקיד שלנו, כל הגרעין העמוק של הנשמה שלנו, כל הנשמה, תעל אליה, כל מה שהנשמה שלנו מבקשת ורוצה, זה לגלות ולהאיר את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו אברהם אבינו. כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. עם ישראל זה עם שבתוכו יש אור גדול, רוצה ללמד את העולם דעת השם. למה הוא רוצה ללמד את העולם דעת השם? כי הוא רוצה להיטיב עם העולם. כי כשדעת השם מופיעה בעולם, וקדושת השם מתגברת, המוסר מתגבר, הצדק מתגבר, האנושות כולה מתחברת למקורו העליון, אור השם העליון, זה הדבר שאנחנו מבקשים, וזה העומק הכיסופים שלנו בעולם. אנחנו, כשאדם נפטר מן העולם, אז הילדים שלו אומרים קדיש. למה קדיש זה כל כך חשוב? אנחנו כל היום אומרים קדישים. קדיש זה יותר, יותר גבוה מקדושה. מבחינת הדין, אדם יש לו קדושה לענות או קדיש לענות, יענה על קדיש. קדיש יותר גבוה מקדושה. מה גבוה בקדיש כל כך? מה מיוחד כל כך בקדיש? כי התגדל והתקדש שמי רבה, התגדל והתקדש שמי שקדש ברוך הוא בעולם, זה כל עומר החיים שלנו. זה כל מהות החיים האמיתית שלנו. זה כל מה שהנשמה שלנו באה לעולם. עכשיו בואו רגע נחדד את הדבר הזה. כשאני מסתכל על עצמי, אני יכול להרגיש ש... לא יודע, זה לא הנקודה שבגללה אני חד. יש לי משפחה, יש לי חלומות, יש לי תוכניות, יש לי כל מיני דברים שאני רוצה לממש את עצמי. נכון, אני חוץ מזה, גם הגיעה השחית, מתחה, אבית, אומרת, גדולת גדולת ברבה, משתדל להתפלל, משתדל ללמד, להעיר את שמו שקש בחוב בעולם, אבל זה נראה שזה איזשהו דבר נלווה לעצם נקודת החיים, אבל זה לא נכון. כשאנחנו מגיעים באמת להיות נאמנים לעומק עומק עומקים של הנשמה שלנו, מצליחים להתחבר לנקודה הכי פנימית שלנו, לגעת בה בעומק עומקים, אנחנו מרגישים שזה ממש גרעין החיים שלנו. זה הסיבה האמיתית בשבילה אנחנו חיים. אנחנו כולנו, יש לנו בחיים הרבה תקופות. לפעמים אנחנו מחוברים למקומות עמוקים שבקרבנו. לפעמים אנחנו חיים בחיצוניות. זה קורה לנו. לפעמים אתה חי בבית ואתה מרגיש מלא אהבה לילדים שלך ולאשתך ורוצות להעניק להם. ולפעמים צדדים חיצוניים אחרים תופסים אותך ואתה עסוק בעצמך ופחות מרוכז בנקודות האלה. זה דבר כלפי חברים, זה דבר כלפי כל מיני מערכות חיים. יש לנו עליות וירידות. לא תמיד אנחנו מצליחים לגעת בכיסופים במעברים של הנשמה שלנו. לפעמים הנפש שלנו נמצאת, יש בזוהר הקדוש דורשים על הפסוק ברות, כתוב התגל מרגלותיו. אז הזוהר אומר שם לפעמים הנשמה של הבן אדם יורדת לרגליים. לפעמים כאילו הנשמה שלו ברגליים, הצניות שלו ברגליים, הוא לא נמצא במקום גבוה, הוא לא נמצא בעומק הלב, עומק הרגשה, עומק הכיסופים. אז אנחנו חיצוניים, לפעמים אנחנו פנימיים. אבל כאשר מגיע ליל הסדר, לילה שהקדוש ברוך הוא מגביר את אורו על הנשמות שלנו, לילה שאנחנו יכולים לפגוש פגישה אמיתית את עומק עומק מה שהנשמה שלנו מבקשת, אנחנו מתוודעים לכיסופים הכי פנימיים שלנו, הכי תיאוריים, הכי נקיים. ואז אני מכיר ואני יודע שבאמת מה שאני רוצה ובאמת מה שאני כוסף ומשתוקק זה ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל בעולם, שאורו יופיע על כל תבל, שתמלוך אתה השם לבדיך, שתופיע בגאולה שלמה, שטובך הגדול יתפשט על כל ההוויה כולה, ולא יראה בעולם, ולא שנאה בעולם, ולא מלחמות, כי כולם ידעו את השם, וכולם יהיו מחוברים אל הקודש העליון. איזה טוב זה יהיה בעולם. וכשזה, זה מה שמאיר בנו בליל הסדר, זה המשמעות של יציאה לחירות. יציאה לחירות זה להצליח לשבור את כל השלשלאות שעוצרות את הנשמות שלנו מלהופיע את האור שלהם. למי? לי! לי! לתוכי, שאני לא אתבלבל. שאני לא אהיה חיצוני, שאני לא אחיה בשכבות נמוכות ורדודות, שאני גם החיים האמיתיים שלי, ואני אתחבר לנתיב הכי פנימי של מה שמשתוקקת נשמתי, ואני ארתום את חיי על הדבר הזה וירצה לממש ולגדל את זה. זה פרסום איניסה. זה העניין. יש אגב חקירה באחרונים, האם פרסום איניסה נועד בשביל מי שמפרסמים לו או בשביל מי שמפרסם. דהיינו שהמפרסם עצמו הוא עובר שינוי תודעתי בזה שהוא נמצא בתוך מציאות של פרסום, שהוא מפרסם לאחרים, שהוא משפיע. כן, זה כשאתה נמצא בעמדה של השפעה, בסוף זה עובד עליך ואתה נכנס לזה. אז זה תהליך כזה של פרסום הנפש, זה כל כך משמעותי הפרסום, עד כדי כך שבהלכה שכתוב למכור כסותו ויקח שמן להדליק, יקח למכור כסותו ויקח יין. למה, מה תמון בדבר הזה? מה זה כסות? כסות זה בגד. אני רוצה לדאוג לעצמי, אני רוצה שיהיה לי חם, שיהיה לי נעים, אני רוצה לעטוף את עצמי. כשאדם מגיע ומתחבר לנשמה שלו, הוא יודע שכל מה שאני רוצה לדאוג לעצמי שיהיה לי חיים טובים, זה רק כדי שאני אוכל לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. למה אני רוצה לחיות? אומר דוד המלך, לא אמות כי אחיה ואספר מעשיה. למה אני רוצה לחיות? לספר את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בשביל זה אני רוצה לחיות. בשביל זה אני גם רוצה שיהיה לי דירנה וכלים נעים, כי זה מרחיב דתי, כדי שאני אשפיע בעולם. אבל באמת, לא בגימיק, באמת בשביל זה. כדי שנופיע עצמו, בשביל זה באנו, זה נשמה שלנו רוצה. אחרת בן אדם יש לו בור עמוק בתוכו של איזה חוסר משמעות. אדם מחפש משמעות נצחית אלוקית בחיים שלו. זה מה שהנשמה שלו מבקשת. המשמעות הנצחית הזאת זה הפרסום מניסה. שאתה הכל רואים יקירי, כי זה רברך השם. שאתה עושה טוב, אתה מלמד טוב, אתה משפיע טוב, אגב זה... כל צעד ושעד שבן אדם עושה דברים טובים, זה... הייתי פעם באיזה חנות, והיה לפני איזה אברך אחד, קנה, וחנות, אנשים לא דתיים, אברך אחד כזה, והמוכר נתן לו עודף, אז הוא הסתכל כזה, וראה שנתן לו יותר מדי, אז הוא כזה בביישנות אמר לו, כאילו כיבד אותו, אפילו לא רצה להראות לו שהשפה שלה, אמר לו, יש פה שקל מיותר, אז הוא התבייש להגיד לו, זה אפילו ככה ש... שלא יפגע בו שהוא טעה, שקל מיותר החזיר לו. והלך, אחרי שהוא החזיר לו, ואני, מאחורי היה איזה 5-6 אנשים, כולם לא דתיים, וכולם הוא, איזה בן אדם, איזה הרגישות, איזה עדינות, איזה... מה זה שיבחו אותו? והמוכר ככה, לא רק על זה שהוא החזיר, זה על, על האישיות שלו, שהוא לא בכמה התכוון להראות האישיות שלו, אבל יש לו אישיות אצילית, עדינה, שזה ממילא, כל פסיעה שהוא פוסע, זה הוא. ובלי לשים לב, הוא כל כך מקדש לשמיים, כל כך מעיב את השם על הבריות, כמו שהגמרא ביום אומרת, מי שמסעה ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו, אשרי רבו של עמדו תורה, ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך התפאר. פרסום מניסה זה לא רק לבוא עם מגפון ולהגיד, אין לו מלבדו. זה להיות אצילי, זה להיות רגיש, זה להיות עם מידות טובות, זה לחיות חיים של קודש. רבריה לוין היה פרסום מניסה מראשו ועד ציפורני רגליו, כולו היה הוויה של פרסום מניסה. גם בעצם שהוא ישן בלילה הוא עושה פרסום מניסה, בעצם הנוכחות שלו, בעצם פסיעות החיים שלו, בעצם כל הסיטואציות, איך הוא מתייחס לכל מיני דברים, זה פרסום מניסה, זה מי שאנחנו. ואיך אנחנו מגיעים לפרסום מניסה? לסדר על ידי הרב הכוסות. נכנס יין יצא סוד. היה כמו בפורים, אנחנו עדיין בתוך השלושים של פורים. אתה שותה יין, אתה מתחבר לדברים אמיתיים, עמוקים יותר בתוכך. אתה רוצה לבטא אותם, אתה רוצה לממש אותם, את הגרעין העצמי שלך. זה הנקודה שאנחנו מתחברים אליה בליל הסדר. זה שמוציא אותנו לחירות אמיתית. חירות אמיתית זה משהו שנותן גם גבורה, זה כשאתה, יש לך משמעות גדולה לחיים. אני אתן לזה רגע משל, לחדד את העניין הזה. אפשר לחשוב, שכדי להיות גיבור, אתה צריך ללכת לחדר כושר, ולהיות כזה, זה אחד, זה... אבל אם אתן לזה משל, שיש אחד שהוא נינג'ה, כולו נהיה זה גיבור, הלך לחדר כושר, ונהיה כזה... ג'לוב כזה. ועכשיו הוא צריך ללכת, יש, אמרו לו שיש באיזה, בתוך יער יש אוצר גדול עם רבה כסף, המון מיליונים, אבל היער הזה יש בו טיגריסים ואריות, נמרים, צבועים, מסובבים חופשי. הוא מצטער, עם כל הכבוד לכסף הזה, אני לא הולך, אני לא מסתכל. אבל אם אמא לא עלינו. הילד שלה, הקטן, נעדר בתוך היער הזה, באמצע הלילה, טיגריסים, אריות, נמרים, לא משנה מי, היא תלך בלי שום פיקפוק בכל עצמה ותחפש אותו. יהיה לה אומץ לב לעשות את זה. למה? כי היא יותר חזקה? לא. כי בוער בה משהו אדיר שנותן בה כוחות שאי אפשר לתאר אותם. איך יונה נלחמת עם, 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 עם זאב שלא ייקח לה את ה... את הגוזלים. היא חלשה. אבל יש לה משהו גדול. נתתי משל קיצוני, אבל זה אותה נקודה. כשבוער בך משהו גדול, יש לך כוחות. כשיש לך, סתם ברן, בוא נראה לרמה הכי פשוטה. לקום בבוקר, זה לא פונקציה שאם אתה חרוץ, זריז. אם יש לך סיבה למה לקום בבוקר. ככל שהחיים שלך מלאים בשליחות ומטרה גדולה, אתה מוצא כוחות וגבורה. החירות היא תוצר של עצמיות, וככל שהעצמיות שלך מלאה בתוכן, יש לך גבורה לממש את זה. יש לך חירות להגיד לא למשהו שהוא מוציא אותך מעל קו הישר שבו אתה צריך ללכת בו, ויש לך או גם להגיד לעצמך לא למקומות שלוקשו אותך לשם. זה חירות אמיתית. חירות היא נוצרת מתוכן גדול שממלא את הלב. הרב כותב באורות הקודש ג' ההתקשרות לאיזה תוכן היא מפלסת נתיב לחיים. כשאתה מתחבר לתוכן אמיתי, גדול, יש לך נתיב לחיים, יש לך דרך סלולה. אנחנו יוצאים לספירת העומר, לדרך של עבודה. עבודה חלקה, אבל בגלל שיש לנו משהו גדול שזורח ומאיר מליבנו. יש לנו כיסופים, ציפייה, רצונות גדולים ואדירים לממש ולהופיע. אברהם אבינו הרים דגל כל כך גדול, אין אדם בעולם שהרים כזה מפעל. המפעל של אברהם אבינו שהרים דגל של מוסר וצדק וקריאה בשם השם, עד היום דורות אחרי דורות כולם ממשיכים את הדרך של אברהם אבינו. זה הכוח של החירות, זה הכוח של פרסום איניסה, זה ואמית ואמרת, תגיד בקול, תופיע את כבוד השם. איך כתוב בתחילת שולחן ערוך? בנשר, אחרי שאדם לומד שיביתי השם לנגדי תמיד, שזה היסוד הגדול מביא הרמה את דברי הרמב״ם, אז אחר כך הוא ממשיך ואל יבוש בפני המלגים עליו בעבודת בורו. זה הנגדרת מזה. כשאתה מחובר לדבר גדול, לדבר אמיתי, אז אתה זוקף את הקומה, אתה זוקף את הקומה, זה פתחון פה למייחלים לך. אתה לא מהסס, אתה לא, אתה פותח את הפה, אתה יודע מי אתה ומה אתה, את מי אתה מייצג ואת מה אתה מייצג. עם ישראל מייצג את הדבר היקר והגדול ביותר שלא היה דוגמתו. את העם המוסרי שנלחם בכל המעצמות בעלי השחיתות כדי שהטוב האלוקי יופיע במציאות. התורה זה האור של העולם. וכל מי שדבק בתורה יזקוף את קומתו בגאווה גדולה. גאווה, גאות השם. שהוא מופיע את אור השם בעולם. זה פסח. זה להוציא לחירות את כל האור והטוב, שלא השאיר אותו כפוף ומאסס ומפוחד. כי הוא בא בשם השם. כמו שדוד המלך אמר, אני בא בשם השם, אלוקי מערכות ישראל, אני יודע בשם מי הוא בא, זה נתן לו את הכוח ואת התוקף. זה מה שאנחנו מקבלים בפסח. להיות חירותי, שאתה מעריך את הדברים ומבין אותם. זה העניין הראשון של, של וענית ואמרת בכל רם. אגב, יש דבר יפה מאוד שהאבנה נזר כותב. הוא שואל שאלה לגבי פרסום מניסה, שאדם צריך למכור את כסותו אפילו כדי לקחת שמן או לקנות יין. אז הוא אומר, אבל למה? הרי ידוע בדרך כלל שאדם רוצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז למה נגיד גם פה, רצה לעשות, נאנס, אין לו כסף, כאילו עשה, למה ימכור כסותו? אז הוא אומר שכל מה שאומרים כאילו עשה, זה במצוות שפעולתם רוחנית, עליונה, בלבד, שאתה פועל בעליונים. אבל פרסום איניסה, אתה פה בעולם הזה. זה לא מספיק כאילו עשה. זה לא מספיק עליית הרצון הרוחנית של עם ישראל. אתה צריך לפעול פה, לקחת החיות כאן על העולם. לכן, ימכור כסותו. ישפיע, ידע, הבחנה בין עיקר לטפל. טוב, הלאה, השלב הבא, הנקודה הבאה של וענית ואמרת, זה כתוב באחד המובנים של לענות בתנך, זה תשובה. כמו, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. לענות תשובה. וענית ואמרת, לשון תשובה. מה פירוש לשון תשובה? למי אתה משיב? קודם כל אנחנו רואים שליל הסדר הוא בנוי בבסיס שאלה ותשובה. כי ישאלך בנך לאמור, כן? אז תענה לו. יש פה שאלה ותשובה. עד כדי כך שהמשנה אומרת בערבי פסחים שאפילו מישהו לבד צריך לשאול ולענות. למה? מה תמון בדבר הזה? אז הארי הקדוש מלמד את הסוד של השאלה והתשובה. הארי הקדוש מדבר על זה בכמה עניינים, אחד מהם זה במצוות לימוד תורה. הוא כותב שצריך ללמוד תורה בעיון, להעמיק, ואז הוא אומר דבר כזה, הוא אומר שהקושיות שיש לאדם הן הקליפות שחוצצות בינו לבין השם יתברך. כי התורה היא התגלות השם. אם אדם לא מבין את התורה, בעצם באיזשהו מידה יש איזשהו חיץ בינו לבין הקודש, בינו לבין השם יתברך. ועל ידי שהוא מעיין ומתאמץ בשכלו ושובר ומוצא תשובה, הוא משבר את הקליפה שחוצצת בינו לבין השם. יש כאן משהו מאוד מופלא. זה מזכיר לנו את מה שיעקב אומר, יעקב אבינו אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, ואונקלוס מתרגם בצלותי ובבעותי. לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, ולמד אונקלוס, מה זה החרב והקשת של יעקב? איפה מזימו שיעקב אבינו החזיק חרבות וקשתות? כן, אולי אפשר להגיד בשכם, אבל הוא לא כל כך החזיק שם. אז זה שמעון ולוי, אפשר להגיד שזה זה, אבל אונקלוס מתרגם בצלותי ובעותי. מה הוא רוצה ללמד אותנו? הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. כשהכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו. עם ישראל יש לו כוח רוחני, וצריך להבין עכשיו, וזה אני נכנס פה, חוזר לנו לנקודת העומק הרוחני של הדיבור. צריך להבין שכל הנבראים הגשמיים קיימים ומשתלשלים מכוח חיות אלוקית שמקיימת אותם. יש נבראים בעולם שמתקיימים מכוח הסתרה של האור האלוקי. הרע בעולם הוא תוצאה של הסתרה של האור. וככל שיתגבר האור, ככה ממילא הדברים שנבראו כתוצאה מההסתרה ילכו והתמוגגו, התפוגגו. איך אנחנו רואים את הדבר הזה? אגב, זה שתי מכות שהיו במצרים, אחת אחרי השנייה, מכת הרבה ומכת החושך. מכת הרבה כתוב עליה ויחס, כן, את אין כל הארץ ותחשך הארץ. גם במכת הרבה היה חושך. כי הם באו ומרוב שהם היו כל כך הרבה, כיסו את אין הארץ, את כל הארץ ותחשך הארץ. זה חושך אחד. אחרי זה באה מכת חושך, ובמכת חושך כבר כתוב וימש חושך, כבר זה היה חושך ממשי. מה למדנו? מכאן יש שני סוגים של חושך. יש חושך שהוא סילוק של אור, שזה בא הרבה, פשוט מסתירים את השמש, אז יש חושך, אבל זה לא חושך ממשי, זה רק היעדר אור. אבל היעדר אור גורם שמזה ישתלשל אחר כך חושך ממשי, רע ממשי. איפה זה בא בעבודת הנפש כדוגמה? אדם שיש לו, הרמח"ל כותב גם בדעת תמונות וגם בדרך רצח חיים, הוא כותב שכל הרע בעולם בא כתוצאה מחוסר בדעה, דעה קטנה ומצומצמת, מחשקים על הדעה של האדם. כשאדם מכיר את האמת בכל בהירותו, ממילא אין אצלו רע. בוא ניתן לזה דוגמה. אם אדם היה מכיר בכל מילואו, בכל לבבו, בצורה בהירה, את הידיעה האמיתית שאין אדם נוגע במוכן לחברו, הוא היה יודע את זה בוודאות ולא שום מחשקים על הידיעה הזאת, זה היה מאיר לו בלב, הוא לא היה מקנה, הוא לא היה לוקח מה שלו שלו. כל מה שיפשר, מה שמייצר בנפש את הקנאה ואת הגניבה ואת השנאה מתוך תחרות, זה נוצר כתוצאה מזה שבדם לא תופס את תפיסת החיים הנכונה. יש לו חושך על הדעת. חושך על הדרך מייצר מידות פגומות, שזה כבר יכול להיות רע ממשי. אז זה שתי בחינות. הרע הראשי הוא נגזרת כתוצאה מחושך. וכשהמציאות מנהירה בליבו של האדם, האמת האלוקית, ממילא הרע נעלם. וכך נבין שככל שהאור האלוקי יופיע במציאות, כך כל הסעיפי הרע מהעולם ילכו ויעברו. על ידי התגבורת הזאת, שאור התורה, אור האמת, מאיר בתוך תוכם של ישראל, זה גורם ממילא שאין הידיים ידי עשה. כי יש קשר בין כל ההוויה כולה. כל ההוויה ניזונת מהאור האלוקי. והחטאים עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין השם אלוקיכם בבחינת מכת הרבה, שיוצר הבדלה, ממילא מייצר חושך בעולם. אז אם אתה רוצה לעשות טיפול שורש למציאות, תגלה את האור האלוקי. זה שני דרכים להסרת הרע בעולם. אחד, זה על ידי מלחמה בחושך הממשי, ברע הממשי דרך טוב, זה יצד טוב ורע. והשני זה לעלות למקור עליון יותר, שזה אמת ושקר. לסלק את השקר על ידי הופעת האמת, וממילא הדבר הזה גורם לביטול כל הרע מהעולם. זה שתי בחינות של מאבק, של שני רבדים. עץ החיים, כתוב בספרים, זה מושגים של אמת ושקר, ועץ הדעת זה טוב ורע. מושגים של טוב ורע זה בעצם טוב ממשי מול רע ממשי. אמת ושקר זה משהו תודעתי. אז ככל שהאור האלוקי מופיע בבהירות, דהיינו האמת מתגלת בכל מילואה, ממילא זה מסלק את כל הסעיפים של השקר, שזה בעצם הרע. איפה רואים את זה? אנחנו רואים את זה בפסוק, דיברנו על זה עכשיו לפני כמה פעמים, לפני כמה שיעורים. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אם אתם מסתכלים, אתם רואים שיש פה הקבלה. יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אז האור מייצר שלום, שזה תיקון של המציאות בצורה נכונה. והחושך מייצר רע. יוצר אור, מקביל לעושה שלום. בורא חושך, מקביל לבורא רע. הרע נוצר מחושך, היעדר אור. ממילא אם אתה רוצה להסיר את כל הרע בעולם, את כל הקלקולים בעולם, באופן הכי עמוק של המילה, תגביר את האור. איך מגבירים את האור? מתגברים בוודאות אמיתית. כשאדם ישראל, הרב מדבר על זה המון, כשאדם ישראל מלא בהירות של אמונה בתוכו, בתוכו פנימה, אף אחד לא רואה אותו, הוא בחדרי חדרים, מלא בוודאות של אמונה, מלא בחיבור על התורה ועל הקודש בין הספקות והערפילים, הדבר הזה, הפעולה הזאת שהוא מתייחד בקדושת קונו, בבהירות רבה, זאת פעולה שמביאה ברכה לכל העולם כולו, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, כל המציאות כולה מוארת. כתוב בספרים שמשה רבנו, בזמן שהוא נפטר מן העולם, נשתקחו 300 הלכות. והחזירה רותניאל בן כנז בכוח פלפולו. ככה גמרא בתמורה אומרת. אז כתוב על זה בספרים שמשה רבנו פני משה כפני חמה. כשמשה נמצא בעולם, כל העולם נמצא בבהירות. כל העולם נמצא בהערה. פעם היה זה אחד שפגש איזה מדען בתחילת תקופת ההתפתחות של התיאוריית האבולוציה של דרווין. אז הוא אמר לו, זה אחד תמיד חכם שזכה לראות את רבי ישראל סלנטר. אז הוא אמר למדען הזה, אמר לו, תשמע, אתה אולי יכול לחשוב שבן אדם בא מהקוף. אני ראיתי את רבי ישראל סלנטר. מי שראה אותו יודע שאין מצב שאדם יגיע מהקוף. כשאתה רואה את הרב מלובביץ', את הרב אליעזר זצ"ל, אתה בבא סאלי, רב שלמה זלמן אוירבך, איפה זה, איפה קופים? איך הגעת לזה בכלל? כשבן אדם הוא מתנהג בצורה לא כזאת, אתה לא רואה מלאך אלוקים, איש קודש, אתה מתחיל לחשוב מחשבות כאלה. אבל כשיש בהירות, כשיש אמיתיות, מי שראה את משה רבנו, כמו שהכותרים אומרים, מי שרואה נביא, כל החיים שלו משתנים. לא הייתה כפירה כשהייתה נבואה בעולם. לא הייתה כפירה. לא היה דבר כזה. לא כי כולם היו נביאים, כי לא היו נביאים. כשאתה רואה אמת, אין חושך. וזה מה שקורה לעם ישראל בליל הסדר. האמת האלוקית מתגברת בקרבנו. זה לילה שקונים בו אמונה. זה לילה שהספקות מתפוגגים, כי מורה גדול זה גילוי שכינה, וכל שנה ושנה מחדש הקדוש ברוך הוא מאיר את שכינתו לשמות ישראל. וכשהבהירות הזאת מופיעה, וענית, זה לשון תשובה, אתה משבר את המחשכים. שובר את הקליפות, כמו שאומר הארי, שכל הערפילים שסובבים בפני התגלות השם, והשפיע. אז מציאות הרע מתבטלת, זה מה שקרה במצרים, שהקליפה התבטלה מהעולם, עברה מהעולם, כל מה מה זה שיעבוד? זה שכוחות מקולקלים, חוסמים את הטוב שלא יופיע במציאות, והטוב מתגבר על זה שהוא מתגבר ומתחבר לשורשו, לוודאות האלוקית, זה כוח הוודאות שזוכים לזה בפסח. לכן דווקא שואלים שאלות, לא כי יש לנו ספקות. כי הפוך, כי אתה מרים להנחתה. אני מבין את זה, ואז אתה שובר את זה. זה הכוח. אלה שקונים בו אמונה, אתה שואל שאלה. פורים זה גמטרי השאלה. אני אמרת, אבטר לי, פסח, אתה שואל שאלות. פסח היה מאוד גדול, זה גילו שכינה. אבל זה בדיוק הנקודה. זה אפשרות לשאול את השאלה. ידוע הדבר, שהתנך מלא בשאלות. ודווקא הדבר העוצמתי, לא רק התנך, כן, כל מי שפותח, כל הספרות, לפעמים, לאחרונה, לצערנו הרב, נוצרה איזו תפיסה שהיהדות, לא שואלים שם שאלות וקבלים את הכל כמובן מאליו. ומי שחושב ככה לא פתח ספרים, תפתח ספרים, תראה, דוד המלך, מדוע אחרי דרך ישעים צהליך, כל השאלות הכי קשות שואלים אותך. דוד המלך שואל שאלות קשות מאוד, ולא רק הוא, וזה ממשיך הלאה, לך בחזל. ובראשונים ואחרונים שואל, מי יכול לשאול שאלות? דווקא מי שיש לו ודאות. זה כמו משל למה הדבר דומה, שיש איזה, לא יודע מה, ביקורת של המס. מישהו שהוא יודע שהוא ישר ונאמן, אין לו בעיה להזמין את המס, רשויות המס, בואו, הכל פתוח בפניכם, תיכנסו, תעשו חקירת עומק, תראיינו את מי שאתם רוצים, תקראו את כל המסמכים, אין שום בעיה. מאפשר לכם לשאול את כל השאלות. אבל מי שהוא יודע שהוא לא בסדר, הוא מפחד שישאלו אותו שאלות. והיהדות לא מפחדים לשאול שאלות. שאלות הכי קשות שואלים. אנחנו שואלים. כל הספרים מלאים בשאלות. בגלל הוודאות. ואין הסדר, ויש בזה גם משהו חינוכי. תן לילד לשאול שאלות. דווקא בזה שיש לך את הביטחון הזה, בפנימי, בוא תשאל. אתה מקנה לו אמונה, אפילו לפני שאין את השאלה. אפילו מי שלא יודע לשאול, אתה רוצה להגיד לו, בוא תשאל. למה? הרווחת, יש לך איך שאלה שואל שאלות. חיים קלים, לא? אל תפתח לו, תראה אותה, אל תשאל. כי זה משהו ש... כן, זה תהליך של בירור, זה תהליך אמיתיות. האמיתיות הפנימית מתמודדת עם כל השאלות בעולם, היא מפוגגת אותה. התשובות האלוקיות שמופיעות בליל הסדר הן חזקות ואדירות מאוד. עוצמות האמונה שמתגברות בלילה הגדול והקדוש הזה. וכל הדורות יש לנו את המאבקים האלה בין ספקות שעולות וגלים שמלאים באבני בליסטראות רעיוניות כנגד עולמות הקודש ועולמות האמונה. וזה עכשיו סתם מי שמסתכל יהיה סוג של ארכיאולוגיה רוחנית, יסתכל ויראה את כל הזה. אנחנו לא פעם אחת ולא מי שמסתכל על הרמב״ם והרס"ג, איך הם מדברים על תקופת על הקראים, שאז היה ההתקפות, אז הקראים זה היה זרם עוצמתי שטלטל כל כך הרבה את היהדות האורתודוקסית. כמה הוא טלטל, מי שמסתכל בספרים רואה את ברס"ג וזה, רואה, זה היה זרמים כאלה דומים לזרמים שיש היום אחרים. ומה נשאר מהקראים? איזה מוזיאון שם בשומרון, זה מה שנשאר. והיא שעמד על אבותינו, שלא איך בלבד עמד, גם מבחינה רעיונית, לא רק מבחינה פיזית. האמת האלוקית של התורה עומדת לעד, מתקיימת, מסגשגת, פורחת, מתגברת בבתי כנסיות, בתי מדרשות, יותר ויותר, בעובד ובגבורה. כל השאלות וכל הדברים האלה, כל דור יש, והיו תמיד דברים כאלה, היה לעולמים. כשאתה מסתכל על השלשלת הדורות, זה נותן לך כוח. כי אתה מבין, אתה רואה, שזה לא פעם ראשונה, זה לא מרגע נתון. זה כל דור ודור, הקדוש ברוך הוא מסמא את העיניים. אם האיראנים, לדוגמה, הקדוש ברוך הוא נותן להם שכל, אז הם היו מסתכלים, רואים, אנחנו מתומתם, מה אנחנו מתעסקים עם העם הזה? יש להם ותק של 3,000 שנה ויותר שאי אפשר לעמוד. וכל מעצמות שניסו לחלות אותנו נמצאים במוזיאונים. יש מוזיאונים שמראים לך מה היה פרו, מה היה יוון, מה היה בבל, מה היה... מוזיאונים על מוזיאונים, יש ממצאים יפים. שאנחנו עומדים שם ומסתכלים, כן, זה היה פרו, זה היה זה, זה ארון של חנותים, זה... ואנחנו חיים קיימים. אז איראן, מה אתם גם רוצים להיכנס למוזיאונים האלה? מה, נפלתם על כל הראש? אז אני חשבתי פעם, אני חולה שאין להם כל כך שכת. אז הגעתי למסקנה שהקדוש ברוך הוא מסמא את עיניהם כי הוא רוצה לעשות לנו עוד חג. זה ההסבר היחיד שאני יכול להסביר את ההיגיון. כי זה, אי אפשר להבין את הדבר הזה, מה רוצים, אין לכם ניסיון. עם השם, עם ישראל, זה פילי פלאות, בדורדו, בפרט עכשיו, אחרי שחזרנו אחרי 2000 שנה לפה, זה, כולם הספידו אותנו, כולם, יש נבואה אחת בנצרות, שעם ישראל לא יחזור לארץ. הנבואה היחידה שהעיזו לנבות. בדרך כלל סיפרו רק על עולם הבא, כי עולם הבא, הרוצה לשקר ירחיק עדיו. אתה יכול לספר מה בעולם הבא, אף אחד לא יכול להגיד לך שאתה יפחיש אותך, כי מישהו חזר משם. אבל להגיד מה שיקרה פה בעולם זה רק נבואות של ישראל, מלא יש. נביאים שלנו התנבאו כאן והתנבאו לימות המשיח, לא לעולם הבא. אבל שם הכל סימור לך מה יהיה בעולם הבא, חוץ מדבר אחד, שעם ישראל לא יחזור לארץ. פדיחה. אז לא שמעתי רבי יעקב לבנון, יש לו מהלך שלם שמסביר מה הם עשו עם הדבר הזה, עם הפדיחה הזאת, איך הם פותרים אותה. אז בקיצור, אז זה עם ישראל, זה הוודאות הזאת. כשאתה מסתכל על השלט הזה, אתה רואה את התמונה הנכונה, אתה רואה את הסיפור האמיתי. לפעמים בא מולך גל ואתה נבהל, אבל אם אתה מסתכל על כל הדורות, אז הגל הזה הוא בסדר, היה, נכון, צריך להיות ריאלי, צריך לפעול, צריך לעשות, אבל הפוך, אתה תפעל יותר טוב אם אתה יהיה לך את העוצמה שאתה מקבל מכל הדורות. אתה לא תהיה מפחד מה יקרה, מה יהיה, לא להיות שעננים, לעשות, תענה תשובה, תפעל, תפעל, תעשה פזום וניסה. אבל מתוך איזה מבט? מתוך מבט קטן, מבט מפוחד? מתוך מבט שקורה נכון לפי המפה, קריאת מפה, ככל שאתה מסתכל בפרספקטיבות ארוכות יותר, קורה מפה נכון יותר. זה ככה זה, זה האמת. וזה היה של ליל הסדר, זה לילה שהשם מאיר לנו מבט על דורי. ומתוך זה אתה מבין את ההקשר ואת הדור שלך נכון, ויודע את הפרופורציות הנכונות. מה זה הכוחות המתנגדים להופעת השם? מה באמת שיעור הערכה האמיתית של מי שהם ומה שהם? לעומת החללית האדירה הזאת של 3,000 שנה טסה למסור שלה ואף אחד לא הסיט אותה ממנה. אז מישהו עכשיו יכול לבוא ולעצור ולהגיד, הם מצטערים, אנחנו חושבים אחרת, מקוש בוחר, יש לנו תוכניות אחרות? תהיה בריא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומוביל את העולם, וכל מי שניסה לעמוד אחרת הוא לא הצליח, וזה נותן לך את הכוח. זה לא אלימות ולא התקפה, בנועם, באור, אבל שיהיה לך את הזקיפות הקומות, הידיעה, אתה בא בשם השם. מה אתה מתבייק? מה אתה מפחד? אתה בא בשם השם. זה מה שלא נותן לך את הכוח הזה. ואני אתה ואמרת לשון תשובה. הפירוש השלישי, וענית ואמרת, זה מלשון הקודש. כך כתוב. לענות מלשון הקודש. לשון הקודש זה הלשון שבה נברא העולם. כבית אותיות נבראו בהם שמיים וארץ. לשון הקודש יש בזה משהו מאוד מיוחד. צריך לדעת שבעצם כל העולם כולו, זה נושא עמוק, אני גם בקצרה כי אני חוזר לסוגיית הדיבור בזה. עומק הדיבור. כל העולם כולו נברא בכבית אותיות. מה זה אומר? העולם נברא מתוך המציאות הרוחנית. העולם הרוחני הוא השורש לעולם הגשמי. כל המציאות הגשמית שאתה רואה, היא לא עומדת מכוח עצמה, היא בעצם הערה אלוקית שהצטמצמה והפכה להיות דבר בעל ממשות. זה סוד בעשרה מאמרות נברא העולם. דהיינו, שמה עושה הדיבור? אם ניתן לזה, הדיבור של האדם זה משל כמובן לפעולה הרוחנית האלוקית. מה קורה בדיבור? יש לי מחשבה. המחשבה היא דבר שהוא לגמרי רוחני. אבל מה עושה הדיבור? הוא לוקח את המחשבה, והוא בעצם הופך אותה, מלביש אותה בתוך מציאות גשמית. הדיבור הרי זה גוף שלי. אני משתמש בפה, בלשון, בשפתיים, בשיניים, בחך ובגרון. מוציא אוויר, ועל ידי חיתוכים בחמשת מוצאות הפה, שאני עושה חיתוכים של האותיות, של האוויר הזה, אותו אוויר מופשט, שמתחכך במטרי הכל, ואחר כך מקבל חיתוך על ידי חמש מוצאות הפה, הוא יוצא באותיות. והאותיות האלה זה כלים ולבושים להלביש בתוכם במחשבה. מה אני עושה? כל מה שאתם עכשיו קולטים ממני זה בעצם מחשבה, על ידי שהיא מתלבשת באותיות. אבל אם לא היה את מציאות הדיבור, אז עכשיו אני הייתי בשתיקה, לא היה לי אפשרות להופיע את המחשבה שלי. אבל מה שאתם באמת פוגשים זה לא את האותיות של הדיבור. אם תשמעו עכשיו בהרצאה של מישהו שמדבר בסינית, אתם תשמעו רק קולות, כל מיני צלילים כאלה, שמבחינתך הצלילים יותר מתוחכמים מאשר צלילים שאתה שומע סתם מהעולם, מציפורים, ממכוניות, צלילים שאתה, יש פה משהו קצת יותר משוכלל, אבל אתה מעבר לזה זה לא מולך שום דבר. אבל כי אתה לא מבין את המחשבה, אבל אנחנו מבינים את המחשבה, אז אתם כבר לא שמים לדיבור, לאותיות, אלא לתוכן המחשבתי, אבל בעצם כל התוכן המחשבתי מופיע על ידי מציאות של דיבור. אז מה זה דיבור? זה גוף, זה הוויה שמלבישה את האור ומגלה אותו באופן אחר, במשהו פיזי לגמרי. אם היה פה יושב חתול או חמור, הוא היה שומע בדיוק כמונו את הדיבור. בדיוק כמונו, אפילו יותר טוב, יש לו חוש שמיעה הרבה יותר טוב. אבל הוא לא היה מבין כלום. כלומר, אבל יש לו שייכות בחלק של החיצוניות של הדיבור. יש לו שייכות, הוא שומע. אבל אנחנו מחוברים למחשבה, אז הנה הרי יש לנו פה דבר פלאי, שמחשבה מופשטת מתלבשת בתוך מציאות גשמית. וזה סוד הדיבור, זה סוד עשרה מאמרות נברא העולם. שעל ידי פעולת הדיבור, דיינו שהמחשבה האלוקית, האור האלוקי, התלבש במערכת מיוחדת של סוד כבית אותיות אלוקיות, שהן מלבישות, מעבות את האורות והופכות אותם למציאות של נבראים. ככה מסביר הרמח"ל בכלך פתחי חוכמה, שזה סוד האותיות, שזה בעצם תהליך של הלבשת אורות להוות מציאות גשמית. זה הדיבור האלוקי בכבית אותיות של התורה. זה לא הדיבור האנושי. הרב הצל אומר בעולת ראיה, על מה שאנחנו אומרים, הרי אני מזמן את פי להודות אולי לשבר את דברים. מסביר הרב, מה פירוש לזמן את הפה? לאן הוא הלך? מה זה לזמן אותו? מסביר הרב שיש מסוגים של דיבור. יש דיבור אנושי שכל מה שהוא עושה, והוא יכול לתאר מה שכבר קיים במציאות. עשיתי בדרך, עקף תנועה, התעכבתי, ראיתי פה, אני אספר לכם מה קרה, ראיתי את זה, ראיתי את זה. הוא רק מתאר כבר את המציאות שהיא כבר קיימת. הוא לא יכול לחולל את המציאות, הוא לא יכול להוות עולם. הוא יכול לתאר עולם קיים. הוא בא אחרי הדיבור. הוא לא יוצר את העולם, הוא רק מצייר אותו. אבל הדיבור האלוקי הוא לא דיבור מצייר, הוא דיבור יוצר. הוא דיבור שמהווה את המציאות כולה. בורא יש מאין. ברוך שאמר והיה העולם. והדיבור הזה, הקדוש ברוך הוא נתן אותו לעם ישראל. ועשים דבריי בפיך. ובצל ידי כסיתי לך, מה עשיתי לך בזה שנתתי את הדברים שלי בפה שלך? ליטור שמיים וליסוד ארץ. אתה בורא שמיים ויסוד ארץ. ולאמור לציון עמי אתה, אל תקרא עמי אתה אלא עמי אתה. מה אני במילולה, אף אתה במילולה. הפה של עם ישראל, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ברגע בחירתה, מה אומר לו? ואברכך מברכיך. כן? הברכות מסורות לך. ככה אומרים חז"ל. כוח הברכה, מה זה כוח הברכה? יהי רצון, שזה מתכוון, שיתמשך מהרצון העליון האלוקי האינסופי אל המציאות ויקרה משהו. ולכן זה סוד, זה נשמע כזה דברים. זה מה שעומד בבסיס שאנחנו עומדים ואומרים שיר המעלות, יסעים האלה להרים, מאין יבוא איזה מי רצון ונשא שעברה פרשמה לפלוני אלמוני. מה עשית? מה הקשר בין זה שאמרת שיר המעלות בניגון לזה שהוא יהיה בריא? הוא שוכב בבית חולים, הוא צריך עכשיו לא יודע מה, צריך עכשיו תרופה מסוימת, מה זה קשור לשיר המעלות? הדיבור שלנו ממשיך חיות אלוקית, וכשאתה מכוון את החיות הזאת על החולה מסוים, נמשך חיות תוספת של תגבורת אור וחיות אלוקית לאותו חולה ועוזר לו להבריא, וכלל כל סדר התפילה בכל תחום שאתה מתפלל לה. וזה כוח התורה, רפותי אל שוריך ושיקוי לעצמותיך, חול בשר ומרפא. התורה זה החיות האלוקית שמופיעה לעולם. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שלא יודעת זאת, אם לא לומדים תורה חס ושלום בעולם בכלל, זה עוצר את החיות של כל המציאות כולה. כי כל הזמן העולם צריך להתקיים מהאור האינסופי, וזה מופיע על ידי כוח הדיבור של ישראל, שהוא ממשיך את החיות האלוקית לעבוד את העולם. כי השם כל יום מחדש את העולם, כל יום ממשיך חיות. זה כמו פנס שמאיר אלומת האור, תמיד צריך שיהיה פנס ושימשך ממנו אלומתו. אתה לא יכול להפסיק את זה. זה כוח הדיבור של ישראל, זה לשון הקודש, זה מה שהופיע רוממנו מכל לשון, זה המדרגה הגדולה שהגענו אליה. להבין, כתוב במדרש דבר מופלא, זה כתוב בגמרא, בגמרא בפסחים, בהרבה פסחים כתוב, ענה כפיו הודו להשם חסדו, אבל סליחה, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אנה כבב כי לעולם חסדו, נכון? שלנו כי לעולם חסדו במזמור בתהילים, כבב פעמים כי לעולם חסדו. כנגד מי? אומרים בגמרא, כנגד כבב דורות, מי שנברא העולם ועד מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא זן אותם בחסדו. כך כתוב, כבב דורות מאדם הראשון, 20 דורות עד אברהם, ומאברהם עד מתן תורה, 6 דורות. כבב דורות. מה זה זן אותם בחסדו? הכוונה, בלי שהם פעלו רק חסד השם. מה קרה מכאן ואילך? מכאן ואילך השם נתן לנו את התורה. ומה קרה כשהוא נתן לנו את התורה? הוא נתן לנו את הכוח להמשיך את החיות האלוקית, אז מכאן ואילך זה כבר לא בחסד מפעולה לדלילה. אתה בעצמך עושה את זה. כך כתוב בירושלמי, שם דורה זה כמשל למלך שנתן לבנו את הבעת המלכות. כוח התורה ניתנה לנו, כוח הדיבור האלוקי ניתן בקרבנו פנים. זה לשון הקודש. זאת ההבנה שכשאנחנו ישראל מרבים תורה, מרבים תפילה, בקדושה ובטהרה, אנחנו ממשיכים חיות ואור לעולם כולו. ולכן כוח התורה של עם ישראל זה מה שמעמיד אותנו. זה הכל כל יעקב. כמובן אנחנו צריכים גם לפעול בענייני העולם הזה, אבל הדעת היא תקרת מעלת התורה שהכל עומד עליה. ועל עסק התורה בעולם, עסק הישיבות, הגברת התורה, הגדלת התורה, זה מקור החוסן הפנימי של עם ישראל. מתוך כך אנחנו פועלים, כי אנחנו דוד המלך אומר, כי בך ערוץ גדוד, מה זה בך וקפץ פניות של תורה? מתוך כך אני ערוץ גדוד, דוד המלך לקח חרב וחנית ונלחם, אבל כי הוא היה עדינו בבית המדרש, הוא נהיה עצמי, מתוך העדינות של התורה היה לו את התוקף ואת הכוח להילחם. אבל בלי תורה אין לנו כוח, כמו שמשון. שמשון מבטא את הנקודה הזאת, שכוח ישראל נובע ממקור אלוקי עליון שמתגבר עלינו. זה בעצם ההבנה, גם שאנחנו הולכים לשליחות שלנו, יוצאים יריית הפתיחה בליל הסדר, יוצאים למסע הארוך של עם ישראל, המסע ההיסטורי שלנו, להפגיע ולבנות הארץ ולהתבסס בה ולהתפתח בה, הכל מושרש ומתחיל בכוח הפה, כוח התורה, כוח התפילה, ומתוך כך כוח העשייה. הערך הזה הוא שורש כל כוחנו. וזה הפירוש השלישי, וענית ואמרת בלשון הקודש, שתבין שקיבלנו את הלשון שבו נברא העולם, את הסגולה האלוקית העליונה. הפירוש הרביעי, וענית ואמרת, זה מפי אחרים, כמו וענתה אישה, אמן אמן. היא עונה. הוא אומר והוא שומע כי הוא עונה, הוא חוזר אחריו. זה לשון מפי, מה זה מפי אחרים? מה זה רומז? כאן יש רמז מאוד גדול, נקודה מאוד עמוקה, שצריך לדעת שכתוב שאדם לומד תורה, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא לא, כשהוא מסר לנו את כוח הדיבור, זה לא שהוא הפסיק, אלא הכוונה שאנחנו ההמשכיות שלו. אנחנו פועלים מכוחו. כשאנחנו מדברים דברי תורה, אנחנו בעצם עונים וממשיכים את ההערה האלוקית. השם נותן לנו את הכוח. אנחנו מכוחו אנחנו באים, לא מעצמי. זה מפי אחרים. קדוש ברוך הוא משפיע בנו ואנחנו מעונים אחריו. אנחנו ממשיכים אחריו. לכן אומרים, גדול העונה אמן יותר מן המברך, הגמרא אומרת. האמן בעצם זה לקחת את השפע העליון ולגלות אותו בעולם, להמשיך אותו לעולם. כולנו צריכים לדעת את הדבר הזה. אנחנו מצד עצמנו, באמת כלום. אני, אדם, תחשב על עצמך, באדם, הרבה פעמים, למה אנחנו לא מספיק לפעמים לדבר לפחות על עצמי? לא מספיק מאמין בתפילה שלי, כי אני לא מחזיק מעצמי, מי אני ומה חיי? צדיקים גדולים, צדיקים גדולים, ירי שמיים, עליונים, הם היו מתפללים, היו פותחים שערי שמיים. אני, מי אני ומה חיי? אז יש לנו נטייה לזלזל בזה, בעצמנו. אבל צריך לדעת, באמת, מי אני יום אחרי? אתה צודק, רבנו היקר, אתה צודק שאתה מרגיש ככה כלפי עצמך, אבל הכוח שלך לדבר זה לא בגלל שאתה איזה גבלת גדול, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן את הכוח הזה בך. זה לא אתה. זה כמו תחשבו, אחד שהוא שליח שזה מיליארדר. אז אומרים לו עכשיו, בוא, בית יתומים, צריך איזה תרומה שזה, מי אני עם החיים, אתה כלום באמת, אבל אתה צריך שליח שלו. תפסיק, כל הענבה פה היא לא בכלל שייכת, על מה אתה מדבר? תתפלל, תלמד תורה. בסדר, אתה מרגיש שאתה צריך לתקן את עצמך, ומדי אתה תקן את עצמך, אבל מה זה סותר את זה שהשם נתן לך ברכה? כי עם ישראל, על ישראל גאוותו, על ישראל תפארתו. וזה הכוח של עם ישראל, מפי אחרי. זה הפירוש הרביעי. הפירוש החמישי, זה הפירוש העמוק ביותר, אני חושב. שכתוב בזוהר הקדוש, וענית ואמרת, הזוהר אומר לשון עדות, כמו שקר ענה ביחיד. לא תענה ברעך עד שקר, שזה זה לשון להעיד. עם ישראל מעיד עדות כלפי שמיה. אתם עדיי נאום השם ואני אל. ואומרים המדרש באופן מבהיל, כביכול אם אתם לא עדיי, כביכול אין אני אל. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל אפילו את הכוח להשפיע למעלה. תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו. זה מה שכתוב מכונה בספרים בכינוי שעבודה תורך גבוה. העבודה של עם ישראל עולה עד רום שמיה. שעל ידי שישראל למטה, מאמינים, מתפללים, מתקדשים, מתקדושה, נותנים כוח, ישראל מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. תנו עוז לאלוקים. הם מוסיפים עוז, מוסיפים עוצמה אלוקית כלפי מעיה. עד כדי כך נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל את הכוח. שזה מה שהתגלה בפסח. שהתארות הדיסטנציה שלנו מעוררת למעלה. ועל ידי העשייה, והשתדלנו, אנחנו מגבירים את הכוח אפילו במרומים. אתם עדיין הם משהו, כשאנחנו מעמידים, מעידים. זה לא עדיין נאמנות, זה עדי קיום. מקיימים את הדבר מכוח הוודאות הפנימית שלנו, הדבקות שלנו בהשם. זה הדבר העמוק שאנחנו מבינים עד כמה כוחם של ישראל גדול, שהם נותנים עוז לאלוקים, וכביכול כשישראל למטה חס ושלום הפוך, אז כתוב כמו שאומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ואם כך את עושה לי, שתשש כוחו של הקדוש ברוך הוא, כביכול. למה? בגלל שעם ישראל למטה חוטא. עם ישראל למטה מתגבר באמונה, מתגבר בוודאות, זה נותן כוח למעלה. וכתוב בזוהר הקדוש שכשאנחנו אומרים את המגיד בלילה הקדוש הזה, מסדרים בשבחה דקוד שבריחו, קוד שבריחו קניש לכל פמליה דילה. זה אומר שעל ידי אותו סיפור שעם ישראל חד וחדווה דפורקנה דמריון, שעם ישראל שמחים בשמחה של הגאולה שהשם נתן לנו, מתגבר חיל על מעלה, הכוח שהקדוש ברוך הוא מתגבר להמשיך עוד ישועה לישראל, עוד גאולה לישראל, מכוח אותו אור שמתגבר בתוך הלבבות שלנו. ישראל מושרשים בגבהי מרומים, כוחם של ישראל נמצא עד למעלה למעלה, זה פלאי פלאות הדבר הזה. וזה בעצם הנקודה הכי פנימית שמתגלית בליל הסדר. אז אם כן, אם אני מסכם את הדברים בקצרה, התורה בחרה להשתמש במינוח וענית ואמרת, או לחם עוני, לשון לענות דווקא, כי היא הגדירה לנו את אמירת המגיד כענייה, ולימדה אותנו בזה, וענית בכל רב, דהיינו פרסום הניסה, תשפיע, וענית לשון תשובה, תענה תשובה, תופיע את האמת, תפוגג את הערפילים ואת המחשקים, וענית בלשון הקודש, תגלה את האור האלוקי, תבין איזה קדושה מתגלת בפה ובדיבור של ישראל, וענית מפי אחרים, תדע שהקדוש ברוך הוא מדבר, משפיע, ואתה מכוחו פועל, מכוח השפעה אלוקית, וענית תעיד עדות למעלה כלפי שמיה. זה בלילה הזה שאנחנו מספרים, כמה מצווה לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה, לדבר ולשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות, להעלים אותו ולהרבות הדיבור הזה, כן, למען ספר שמי בכל הארץ. זה לא בשביל שהקדוש ברוך הוא, כמו שהמהר"ל אומר, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא צריך את זה, אלא שהסיפור הזה זה משהו שהוא מכונן והוא מופיע את האור האלוקי בעולם. זה מחזק את האמונה של הלבבות, זה מחזק את החיל והחוסן גם בלב שלנו וגם בפעולה רוחנית עליונה, נעלמת ופעילית שהקדוש ברוך הוא מאיר עלינו. בעזרת השם, שנזכה לצאת לחירות עולם, שנזכה לקיים את מצוות הלילה הזה בקדושה וטהרה, ונזכה לדרך לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, כל זה קרה בעולם טוב, זה מה, אדרי חפץ, מה נזכה לגיל תורה ויעדים.